שלום וברוכים הבאים שוב לפודקאסט על המשמעות, והיום תמיר דורטל ראיין את דוקטור עמנואל נבון בעקבות מאמר שכתב בכתב העת השילוח על אלקסיס דה טוקוויל, בו דוקטור נבון מציג את גישתו המיוחדת של דה טוקוויל לגבי דמוקרטיה, וגם מציע להיעזר ברעיונות של דה טוקוויל על מנת להציל את ישראל מהמצב הפוליטי המביך בו היא נלכדה בשנים האחרונות. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום דוקטור נבון.
שלום רב.
אנחנו נפגשים בשביל לדבר על אחד ההוגים שאני הכי אוהב, על אלקסיס דה טוקוויל. אתה כתבת מאמר ושמו שמרנות בניחוח צרפתי, מבט להגותו של טוקוויל, בכתב העת השילוח, שילוח מספר 22, זה גם מפורסם באינטרנט, אני ממליץ ככה למאזינים שלנו לקרוא את זה או לפני האזנת השיחה או אחרי השיחה. ובחרת לפתוח בציטטה מאוד מפורסמת של ז'אן ז'אק רוסו מתוך הספר שלו אמיל, והוא אומר, חבל שליהודים אין מדינה משלהם, כי אם הייתה להם מדינה היינו יכולים לדעת מה הם חושבים באמת. אתה יכול להסביר את האמירה הזאת? היא ככה מאוד פיקנטית.
כן, רוסו היה הוגה דעות שחשב הרבה מחוץ לקופסה, הוא גם היה איש מלא סתירות. הציטוט הזה נלקח מהספר שלו אמיל, או על החינוך. הבן אדם השאיר אחריו, לפי החישובים, כמה עשרות ילדים, כולם נזרקו לבתי יתומים, אבל הוא כתב ספר על חינוך, הוא לא חינך אף אחד מהילדים שלו, אבל כתב ספר על חינוך. אבל הוא גם התעניין בספר הזה אמיל, בשאלה היהודית, והוא לא כותב בספר חבל שאין ליהודים, הוא פשוט לא מבין למה אין ליהודים מדינה, אין בתי ספר ואוניברסיטאות, כי הוא באמת רוצה לשמוע מה יש ליהודים לומר, משום שהוא חשב בצדק שיש ליהודים, דרך אגב הוא גם כותב דברים אחרים על היהודים, על איך הוא פשוט לא מצליח להבין איך היהודים שרדו בניגוד לעמים עתיקים אחרים. דרך אגב, הספר, הציטוט הזה על הישרדות היהודים גם נמצאת בראשית ספרי החדש של מדיניות החוץ של ישראל, שהוא אומר, חייבים ללמוד איך היהודים שרדו כל כך הרבה שנים, אז אני כותב בתחילת הספר, שזה מה שאני מנסה לעשות ברמה של ההיסטוריה הדיפלומטית של העם היהודי.
אז באמת קמנו מדינה, וסוף סוף אפשר לראות מה אנחנו חושבים, אבל אתה מתאר שיש בעצם שלוש מחלוקות גדולות בחברה הישראלית, שהפוליטיקה הישראלית נחלקת על גביהן, במקום שנעסוק בנושאים, כל מיני נושאים מתוחכמים, אנחנו עוסקים, או בשומרי הסף כן ולא, האם אנחנו בעד או נגד שומרי הסף, המשפטנים, או ישראל הראשונה, ישראל השנייה, וכמובן כן ביבי, לא ביבי, וזה לא כזה נקרא לזה משהו להתגאות בו, מה שאנחנו חושבים כרגע, כלומר הפוליטיקה הישראלית לא כל כך מתוחכמת, או לא תשאיר כנראה ספרי מופת שישרדו מאות שנים.
לא, אני חושב שכפי שכתבתי בתחילת המאמר, אם רוסו היה חי היום, הוא בהחלט היה מתחשם בעיניי, לדעתי, על ההישגים המרשימים של מדינת ישראל, אבל, ואני גם חושב שהוא היה מתחשם מהתרבות היהודית המתחדשת, אבל רוסו כתב הרבה על פוליטיקה, ואני חושב שהוא לא היה מתחשם מהתחומה שלנו לעימותים פוליטיים ולרעיונות פוליטיים, משום שאנחנו רואים באמת את התדרדרות השיח הפוליטי בישראל בשנים האחרונות. דרך אגב, זה משהו שמאפיין לא רק אותנו, לרוב החברות המערביות, זה אחד השלכות של תופעת הרשתות החברתיות, אבל אין ספק שאני חושב שהוויכוח הרעיוני העקרוני בין ימין לשמאל, הוא עדיין קיים, הוא עדיין רלוונטי, בין אם מדובר ב יחסים בין דת למדינה, בין אם מדובר במדיניות כלכלית, בין אם מדובר במדיניות חוץ, ולצערי הרב, הדיון הזה כבר לא קיים במדינת ישראל היום, היום זה נושאים כפי שהזכרת, כן ביבי, לא ביבי, האם מערכת המשפט זה שומרי הסף או חונטה, וכמובן השרלטנות הזאת של ישראל הראשונה והשנייה.
אז בוא מכאן נקפוץ ללקסיס דה טוקוויל. הוא כתב שתי יצירות, הראשונה מביניהם ויותר מוכרת נקראת הדמוקרטיה באמריקה, והשנייה זה המשטר שהיה והמהפכה. ובאמת יצירת המופת, ככה שהרוב יותר מכירים, גם יצא בהוצאת שלם, זה דמוקרטיה באמריקה. ובה הוא מזהה את המשטר הדמוקרטי כמשטר שיותר מאשר שהחירות חשובה לאזרחים בו, השוויון חשוב לאזרחים בו. אתה יכול לנסות לבאר את הנקודה הזאת של מדוע השוויון כל כך מעסיק אותנו מזה 150-200 שנים, כמשהו כזה שבוער בעצמותינו ומהווה, נקרא לזה, עניין מרכזי בכל מערכת בחירות?
אז תוגביל עולה על הסתירה עקרונית כמובן בין חירות לשוויון בדמוקרטיות המערביות, והוא כותב משפט מעניין בדמוקרטיה באמריקה, הוא אומר, אפשר לספק אנשים עם חירות, זאת אומרת, אתה תמיד, אנשים יכולים להסתפק עם רמה מסוימת של חירות, אבל אי אפשר לספק אותם עם שוויון. זה אף פעם לא מספיק שוויוני. זאת אומרת, וכאן הוא עולה על משהו, הוא אומר שבעצם יש קנאה בטבע האדם כלפי אחרים, והוא טוען שבעצם יש יכולת של האדם להסתפק בחירות שיש לו, אבל אף פעם בשוויון שהוא רואה כלפי אחרים. והוא רואה בזה גם סכנה, משום שאחד הנקודות, אחד הטיעונים המרכזיים שלו בספר הדמוקרטיה באמריקה, זה שדווקא יש שילוב קטלני לטענתו, בין השאיפה הזאת לשוויון על חשבון החירות, לבין הכוח העצום של המדינה המודרנית בעידן שאחרי המהפכה הצרפתית. ובעצם הוא ראה את הנולד, משום שראינו באמת מה קרה במשטרים הקומוניסטיים במאה ה-20, והוא טוען שהשילוב הזה הוא קטלני, משום שהוא מעניק למדינה כוח עצום, כאשר מתברר שבני אדם מוכנים לעתים לוותר על החירות, כדי להרגיש שהם שוויונים.
אתה מצייר בעצם את זה שיש טרייד-אוף בין החירות לבין השוויון, כלומר, ככל שיש לנו יותר חירות, ככה אנחנו פחות שווים, וככל שיש לנו יותר שוויון, ככה אנחנו פחות חופשיים, ושאם אנחנו רוצים להגיע לשוויון, זאת אומרת שאנחנו צריכים לתת הרבה מאוד כוח כפייה למדינה, שבסופו של דבר מתגלגל ליותר ויותר ויותר כוח, כי השוויון אף פעם לא מספיק, ומשם הדרך לשעבוד, כפי שהייק קרא לספרו, היא מאוד קצרה.
בדיוק. וכמובן שהשאלה היא כמובן איך אנחנו מגדירים שוויון. הוא מדבר על תחושת השוויון, הקינה כלפי אחרים, למה הוא מרוויח יותר ממני, למה יש לו בית יותר גדול ממני. הוא לא מדבר על השוויון לפני החוק, דרך אגב במובן הזה, הוא באמת היה ליברל קלאסי, הוא מתר ביקורת חריפה מאוד נגד העבדות בארצות הברית, והוא היה בהחלט בעד שוויון בין כולם מול החוק. אבל לא השוויון שבעצם אומר שכולם צריכים להרוויח אותו דבר, ולא משנה כמה אתה עובד, אם אתה עובד קשה או לא, ובהחלט לכן צריך לחדד איך אנחנו מבינים את המושג שוויון, ודרך אגב, כפי שאני טוען במאמר שלי, תוגביל נשאר אריסטוקרט באופי שלו ובנפשו, הוא אריסטוקרט שבז לחברה המודרנית, הוא כותב למשל באחד העמודים של הדמוקרטיה באמריקה, הוא אומר שאתה נכנס לקונגרס של ארצות הברית, לפרלמנט של ארצות הברית, אתה נדהם, הוא אומר מהוולגריות של המקום הזה, וזה עוד הקונגרס, כן? זה לא איזשהו קו במידווסט. אבל לצד האריסטוקרטיות שלו, הוא באמת האמין שהדמוקרטיה והשוויון לפני החוק זה ערך עליון שצריך לשמור עליו, ושאחד האיומים עליו כאמור זה השאיפה הזאת של אנשים לשוויון לפעמים על חשבון אחרות.
אז יש בזה תוקביל בעצם שני צדדים מאוד מעניינים. דבר ראשון הוא הסוציולוג הראשון אפשר לומר, ודבר שני הוא פילוסוף פוליטי, כלומר הוא בא ומנתח גם את הפוליטיקה וגם את החברה. והחלק השני של הספר יותר מדבר על החברה, והחלק הראשון יותר מדבר על החוקה של ארצות הברית, והוא מנתח אותה, וגם הגיאוגרפיה של ארצות הברית. אבל מה שמעניין אותי זה איך בעצם דה תוקביל מציע למנוע את ההידרדרות הזאת לשיעבוד, או יותר נכון, מה בניתוח שלו של אמריקה מראה שהם הצליחו בפרויקט שלהם, של האבות המייסדים, למצוא דרך להימנע מהשיעבוד הזה שנראה בלתי נמנע בגלל החתירה לשוויון, בגלל הקנאה הזאת שיוקדת בתוך הלב שלנו כלפי אחינו האזרחים.
אז הוא בעצם כשהוא מגיע לארצות הברית והוא מתבונן וחושב, הוא מגיע למסקנה ששני אלמנטים ששומרים בעצם על השוויון, על סליחה, על החירות של הפרט בארצות הברית, והשני האלמנטים האלו זה דת וקפיטליזם. שזה כמובן בגדר של כפירה מבחינת הקורא הצרפתי באותו עת, וגם היום, משום שבתרבות הצרפתית, הדת והחירות מנוגדים. וטוגוויל מגיע לארצות הברית, הוא אומר, לא נכון. הוא אומר, הוא כותב בספר, אומר, אני תמיד חשבתי, אני גדלתי במדינה שבה, החירות והדת נחשבות כדברים מנוגדים. והנה אני בא בארצות הברית, ואני רואה שהחברה החופשית ביותר בעולם, היא גם הדתייה ביותר. והוא אומר למה, בעצם הוא לגבי הדת, קודם כל כשהוא אומר דת, הוא מתכוון בעיקר לדת הפרוטסטנטית, הוא מגדיר אותה כדת רפובליקנית. הוא יודע שבקתוליות יש בעיה של ציות עיוור לאוטוריטה, בעוד ובפרוטסטנטיות יש ביקורתיות ומחשבה חופשית, והוא אומר, משום שזה בדיוק הרעיון, אחד הרעיונות הבסיסיים של התנ"ך ושל הנרטיב התנ"כי, מדוע בעצם שהחירות באה מהאל ונלקחת מרודנים, ואתה מורד נגד הרודן כדי לקחת חזרה את החירות ששייכת לך, זה הרעיון של קרומוול, כן, נגד המלך האנגלי וכו'. והוא אומר רק לאנשים, אבל זה יותר מזה, הוא גם אומר רק לאנשים שיש להם יראת שמיים, ופה הוא דומה מאוד לאמירה של ג'ון נוק, אם אין לאנשים יראת שמיים, אז אתה צריך להצמיד לכל אחד שוטר, כדי שהוא לא ישקר או יגנוב, זאת אומרת הוא אומר את זה, הוא אומר מה אתה רוצה, איך אתה רוצה שאנשים במדינה חופשית יתנהגו בצורה ראויה, בלי יראת שמיים, ולכן ג'ון לוק אומר, אין מקום לאתאיסטים בדמוקרטיה, כן? וטוקוויל אומר, אז אם זה לא יהיה אמונה דתית של בני אדם, אז מה אתם רוצים, שרק הפחד של הלוויתן, מהלוויתן של הובס? אז לכן אומר...
אז רגע, בוא נבהר את זה רגע, כי בעצם ההסתכלות הזאת היא הסתכלות שאני חושב שהרבה מהישראלים לא מכירים. זאת אומרת, הדת כמוסד פוליטי, הדת כאיזשהו... סתם נגיד בשפה של היום, כמובן אני מעוות את המושג מאוד מאוד, שומר סף, או הדת כשומר עליך מפני לחדו.
לא כמוסד פוליטי, הוא בעד הפרדה מוחלטת בין דת למדינה. הוא אומר, לא, אבל... האמונה בעצם שהאדם מקבל את החירות שלו מבורו, ושהמדינה היא באה לשרת אותו, ולאפשר לו חיים תקינים. אבל בסופו של דבר גם שההתנהגות המוסרית שלו היא באה מרצונו ומאמונתו ולא מכפייה מן המדינה. וזה דבר שהוא מהפכני בשביל הקורא הצרפתי, משום שבתרבות הקתולית, ואני מדגיש פה את העובדה שארצות הברית היא פרוטסטנטית, צרפת היא קתולית, בתרבות הקתולית יש ציות למבנה המאוד היררכי של הכנסייה הקתולית, אל תשכח שהמילה פרוטסטנטית, to protest באנגלית, זה למרוד, זה להתווכח. אז דווקא אין בתרבות הקתולית את הביקורתיות הזאת, הגישה ישירה לטקסט. וטוקוויל אומר בעצם, בזכות הפרוטסטנטיות, אותה דת רפובליקנית, כשהוא מגדיר אותה, זה מה שמסביר בעצם את ההצלחה של החירות בארצות הברית. וכפי שאנחנו נראה, האלמנט השני זה הקפיטליזם.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. כשאני דיברתי על דת כמוסד פוליטי, אני מתכוון שיש לכל שלטון, אם השלטון יודע לנצל את הדת לצרכיו, הנאה מהדת. כי הדת גורמת לאדם להרגיש שהוא מושגח, ושיש עליו תמיד מצלמה, אפילו יש טייפ ריקורדר בתוך הלב שלו, שיודע תמיד מה הוא חושב, מה הוא מרגיש ומה הוא מתכנן, וזה מונע ממנו לנצל את כל השאיפות הכי הכי בזויות שלו, אם כרגע לא תהיה אכיפה משטרתית. זאת אומרת, הדת במוסד פוליטי במובן הזה, שהיא מרסנת את האדם, וכשיש דת חזקה, לא צריך כל כך הרבה חוקים. וכשאין דת חזקה, אז צריך הרבה יותר חוקים והרבה יותר אכיפה.
כן, אבל כשטובל אומר דת חזקה, הוא גם מדבר על הצורך להפחיד בתחום מוחלטת בין המדינה לבין הדת. הוא אומר, אסור שהמדינה, הוא כותב, תתעסק בנפש האדם. אסור שהמדינה תנסה לכפות על בני אדם אמונה כזאת או אחרת. אם זה לא בא מהאדם עצמו, האמונה הזאת בזכויות שלו ובבורא שלו, אז אסור שהמדינה תתעסק בזה, ואנחנו רואים באמת, וראינו במהלך ההיסטוריה, הרבה משטרים שמשתמשים בדת כדי באמת לכפות ולדכא. וטוקוויל אומר, כשטוקוויל מדבר על החשיבות של הדת, אצלו זה בלתי נפרד מן הצורך בעצם לבנות חומה אטומה בין הדת לבין המדינה, כדי שכפי שהוא כותב, המדינה לא תתעסק בנפש האדם.
אחד הניגודים שמפתיעים אותו בין צרפת לבין ארצות הברית, זה הניגוד לא רק בין חופש לבין דת, אלא הניגוד בין נאורות לבין דת. זאת אומרת, הוא אומר שבצרפת הוא הכיר מההגות הפוליטית הצרפתית את זה שהם חושבו שככל שהאדם משכיל יותר, כך הוא יהיה חילוני יותר. ואז הוא בא ורואה בארצות הברית אנשים מאוד משכילים, אנשים מאוד נאורים ומאוד דתיים. אתה יכול לנסות להסביר את הניגוד הזה שעדיין קיים במחשבה הפוליטית גם הישראלית, כמשהו של, זה הדתי בחשוכים האלה, הם בטח לא יודעים כלום, הם רק מתעסקים בספרים שלהם.
כן, אז אין ספק שבתרבות הפוליטית הצרפתית, שגם השפיעה כמובן על הרבה מדינות אחרות, כולל במדינת ישראל, הפילוסופים הצרפתים של המאה ה-18, בהחלט ראו בדת ובמיוחד בקתוליות, דבר חשוך של אמונות תפילות, ובאמת האמינו וחשבו שאם האדם ישתחרר מכל אמונה דתית ויפעל אך ורק על פי שיקולים רציונליים, אז הוא גם יהיה בן אדם חופשי, אלא שאנחנו ראינו מה שקרה במהפכה הצרפתית, ולאחר מכן, בעצם הוא טוען שקודם כל, בוודאי שהוא בן אדם תבונתי, אבל הוא גם בן אדם בעל אמונה, משום שהוא חושב שהתבונה לא יכולה להסביר ולנהל כל דבר, וזה דרך אגב בניגוד לאחד ההוגי הדעות המשפיעים באמת בצרפת באותה תקופה, שגם מאוד השפיעה על מרקס, דרך אגב זה ההוגי הדעות אוגוסט קונט, שכתב על הפילוסופיה הפוזיטיבית, שהוא חשב וטען שההיסטוריה האנושית עברה שלושה שלבים של הדת, של הפילוסופיה ושל המדע, ושבעצם הכל אפשר בעצם, לטענתו של קונט, בעצם לנטר בצורה רציונלית, שלתבונה יש תשובה ופתרון לכל דבר, וטוקוויל חולק על זה, הוא אומר, יש דברים שהם לא בגדר של ידע ושל הוכחה, ולכן, הוא אומר, לכן הדת לא נעלמה בניגוד למה שהפילוסופים הצרפתים טענו.
לקראת סיום הדיון שלנו על הדת, למרות שיש עוד הרבה מה לדבר, אני רוצה לצטט משהו מתוך המשטר שווה המהפכה, אצלך במאמר, זה בעמוד 131. הוא אומר כך, טעות גדולה לחשוב שהחברות הדמוקרטיות עוינות את הדת. אין דבר בנצרות ואפילו בקתוליות שהוא מנוגד לרוח החברות האלה. המהפכה הפכה בעצמה לדת, הוא מדבר על המהפכה הצרפתית. אמנם דת ללא אלוהים, אך דת שבדיוק כמו האסלאם מפיצה בכל קצוות העולם את החיילים, הכומרים והקודשים שלה. וואו, אם אנחנו רגילים לחשוב על הדיון הפוליטי בתור דיון של דתיים נגד חילונים, אז הוא אומר יש לנו כאן דתיים שמאמינים בדתות ההתגלות, לבין חילונים שהם בעצם דתיים בטמפרמנט שלהם, בלהט שלהם, שמאמינים בדת התבונה או בנאורות או משהו כזה, אבל זה עדיין דת, אפילו שהם חושבים שהם חילונים. אתה יכול להסביר את הרעיון הזה?
דתיות שלא מודעת לעצמה, ודרך אגב, יש עוד הוגה דעות צרפתי שכתב על זה במאה ה-20, הרי מרקס כידוע השתמש במונח כדי לתאר את הדת, האופיום של ההמונים, וההוגה דעות רמו ארון כתב בשנות ה-60 ספר שנקרא האופיום של האינטלקטואלים, והוא מתכוון כמובן למרקסיזם, כי הוא אומר, אתם הפסקתם לחשוב, אתם יצאתם נגד הדת, אבל אתם אפילו לא מודעים לכך שאתם יותר דתיים מהקתולים, כי אי אפשר לנהל אתכם שיחה רציונלית, כל דבר זה, מרקס אמר, מרקס אמר, כתוב במרקס, יהיה ככה, יהיה ככה, הוא אומר, אני מדבר פה עם כומרים קתולים, ומי שלא חושב כמוכם, אז צריך להדיר אותו, צריך לעשות לו שיימינג, צריך לפטר אותו מהעבודה. אז הוא אומר, מה ההבדל ביניכם לבין כומרים קתולים מימי הביניים? ותוקוויל אומר בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, כמו ברמו ארום 100 שנה לאחר מכן, או 130 שנה לאחר מכן, שכאמור, ארום כותב את הספר הזה, האופיום של האינטלקטואלים, זה כמובן הקיצה על האופיום של ההמונים של מרקס, שמדברת באמת על דתיות שלא מודעת לעצמה.
ואיפה זה מתבטא בשיח הפוליטי של היום? אתה עדיין מזהה את הדתיות הזאת שאינה מודעת לעצמה, או שהחבר'ה נרגעו להם?
יש רק גלגולים, אתה יודע, בצורה של הרעיונות זה רק גלגולים. אז היום בקמפוסים בארצות הברית זה דתיות אחרת, שדרך אגב גם היא מיובאת מצרפת, משום שבסופו של דבר, כשארום מדבר על הדתיות הזאת של המרקסיזם, אז היות והמרקסיזם נכשל, אז היה משבר תודעתי ורגשי לאינטלקטואלים הצרפתים, אז אם המרקסיזם לא הצליח להפוך את המציאות על ראשה, אז בעצם צריך לטעון, שבמקום לטעון שהתיאוריה נכשלה, שהמציאות נכשלה. אז מה זה הפוסט-מודרניזם של פוקו ושל לקון ושל דרידה? המציאות טועה, אין מציאות, זה על רגל אחד. וכמובן שעד שהם תורגמו לאנגלית, ועד שהאקדמיה האמריקאית קיבלה את התרגומים האנגלים של הדברים האלו, דרך אגב, כמי שגדל בצרפת, מה שתמיד הדהים אותי זה שקריאה של פוקו ודרידה, זה משהו שאנשים שם קוראים בגיל ההתבגרות, זה לא, זה כפי שיש אסטריקס ואובליקס שאתה בן 5 או 6, אז יש את פוקו ודרידה כשאתה בן 15 או 16. זה לא נחשב כדברים רציניים, דרך אגב גם הם עצמם מעולם לא התכוונו לרצינות מה שהם כתבו, וזה חלק מהתרבות הפוליטית הצרפתית, היכולת הזאת לכתוב דברים מתוך בדיחה כזאת, זאת אומרת, לא, הם בעצמם לא מתייחסים לזה ברצינות. אבל כמובן שבצד השני של האוקיינוס, הם לא תפסו את הנואנסים האלו, התייחסו לזה ברצינות רבה, והיום יש אחד דת חדשה בארצות הברית, שהתבונה היא לא חשובה, העובדות הן לא חשובות, זה רק האם אתה מזדהה עם הנחלש, עם המדוכא, ובעצם אם אתה גבר לבן, אתה רע, אם אתה כל דבר אחר אתה טוב, וזה סוג אחר של דת, ואם אתה אומר דבר שהוא לא מתיישב עם התקינות הפוליטית, מפתחים אותך מן העבודה, אז עוד פעם, אנחנו חוזרים פה למנזרים של ימי הביניים, רק שבתוך הקמפוסים האמריקאים.
ומכאן אנחנו נגלוש לאלמנט השני שממתן את השאיפה הזאת לשוויון, וזה הקפיטליזם או השוק החופשי. איך הקפיטליזם בדיוק ממתן את השאיפה לשוויון או עוזר לנו להתמודד איתה?
אז פה תוקבין מתאר משהו מעניין, הוא אומר, לא רק שהוא מגלה את אמריקה במובן הזה, שהוא אומר, הנה פה אנשים גם דתיים וגם חופשיים, ואין פה בטלנים, כי אתה חייב לעבוד, הרי הוא אריסטוקרט, כן? אז אחד הדברים שמאפיינים את האריסטוקרטים באירופה, זה אנשים שחלילה וחס לא עובדים כי זה מתחת לכבודם, והם מעדיפים, הוא כותב, הם מעדיפים לחיות בשעמום ובעוני, מאשר למחול לכבודם ולעבוד. הוא אומר, הנה פלא בארצות הברית, אין שם אריסטוקרטיה, כולם צריכים לעבוד. אתה רוצה להתעשר, זאת אומרת, הדרך שלך בחברה לא בא מירושה וממעמד של אצולה, אלא מאושר, עם עין. והוא אומר, זה מצוין. כי זה תמריץ הכי טוב בעולם, כדי שאנשים יעבדו, וכדי שיהיה להם רכוש, וכאשר יש להם רכוש, אז הם לא רוצים שהמדינה תיכנס, יותר, תיכנס להם יותר מדי, לא בכיס, ולא ברכוש, ולא בחיים. הוא אומר, זה מעולה. עכשיו צריך להבין גם, שכפי שהוא בא מתרבות, שרואה ניגוד אינרנטי בין דת לחירות, והוא יוצא נגד זה, הוא גם בא מתרבות, תרבות קתולית, שרואה בכסף וברווח חטא, והתרבות הפרוטסטנטית לעומת זאת, רואה ברווח סגולה, ולכן הוא משבח את הפרוטסטנטיות ואת הקפיטליזם, כי הוא אומר, זה מצוין, זה עובד, וגם זה הוא משבח בעצם.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. אז בעצם אתה רומז לנו כאן שיש לסוציאליזם איזה שהם יסודות יותר עמוקים, יסודות יותר דתיים בתיאולוגיה הקתולית. גם הקתוליות בזה לרווח, גם הקתוליות בזה לאושר, גם הקתוליות רואה איזושהי הסתכרות מינימלית בתור הדבר הראוי, ואת כל השאר כמותרות שהן בכלל לא שלך. כלומר, כשהמדינה הסוציאליסטית-קומוניסטית לוקחת את העושר הזה מהקולקים או מכל מעמד אחר במהפכה הצרפתית, היא עושה מעשה שהוא בעצם לא לקיחת קניין, אלא הוא השבת הקניין לרכוש הכלל, כי מראש המותרות הן לא של האדם הפרטי, אין לו שום זכות בזה.
נכון, ולא רק זה, אם אתה תסתכל דרך אגב ועד היום, אבל זה היה נכון גם בתקופה של טוקוויל, כל ההוגים האנטי-קפיטליסטים, תיקח את פרודון למשל, שהיה אחד ההוגים הסוציאליסטים, שהוא רב עם מרקס בסוף, כי מרקס אמר, אצלו זה לא מדעי, אצלי זה מדעי. אבל פרודון גם היה מאוד אנטישמי. הוא אומר, הרווח הזה, זה בא מהיהודים, היהודים הכניסו את זה לתרבות המערבית, ופרודון כותב, מה זה מסחר? זה גניבה. והיהודים צריך להחזיר או להשמיד אותם, או להחזיר אותם לאסיה. הקשר הזה, ודרך כלל גם הכותבים האנטישמיים בצופת במאה ה-19 וגם בתקופה של פרשת דרייפוס, דרומון למשל, האנטישמיות שלהם הייתה גם אנטי-קפיטליסטית, זה הכל היה קשור אצלם, לקשור בין תיאוריות הקונספירציה שהיהודים משתלטים על העולם, משתלטים על הכסף, זאת אומרת, יש פה קשר, ואתה רואה את זה גם היום בשמאל הרדיקלי הצרפתי, האנטי-קפיטליזם והאנטישמיות אצלם זה אותו דבר בעצם. רק שהיום זה נגד ישראל, וכו' וכו'. ודרך אגב, גם אתה תסתכל, יש פה עוד קשר מעניין, אתה תסתכל על תוצאות הבחירות באירופה אחרי מלחמת העולם השנייה, אתה מסתכל על המפה באילו מדינות המפלגות הקומוניסטיות זכו לתמיכה גדולה מאוד של 20% פלוס, רק במדינות הקתוליות. רק במדינות הקתוליות, לא במדינות הפרוטסטנטיות, ולא בקדים, משום שבשביל, הרי הרבה קתולים בצרפת ובאיטליה, עברו מעבר כמעט טבעי בין הכנסייה לבין המפלגה הקומוניסטית, כי זו הייתה בעצם כנסייה אחרת, עם כתבי קודש אחרים, עם ציות אחר, אבל זה היה אותו מבנה חברתי ומנטלי, זאת אומרת, יש פה איזשהו ספר, שאתה לא יודע בכלל מה כתוב בו, אבל צריך להאמין, ויש איזשהו כומר שמפרש בשבילך את הספר, אתה צריך לציין, ובמובן הזה אין שום הבדל מבחינת המבנה המנטלי והחברתי, בין הכנסייה הקתולית לבין המפלגה הקומוניסטית, ולכן המעבר היה טבעי לגמרי בשביל קתולים איטלקים וצרפתים, ולא בגדי במדינות הפרוטסטנטיות, שבהם אין את התרבות הזאת של הציות העיוור, המפלגות הקומוניסטיות מעולם לא צמחו.
אז מדבר אחד שהוא תרבותי נעבור לדבר נוסף, זאת אומרת דה טוקוויל מזהה משהו מאוד מעניין, והיא הריכוזיות המנהלית, או אי הריכוזיות המנהלית שקיימת בארצות הברית. בספר שלו, במשטר שהיה במהפכה, הוא מזהה משהו שהוא מזהה גם בצרפת, וגם בסין, וגם ברוסיה בסופו של דבר, שיש איזושהי ריכוזיות מאוד גדולה, בעצם מי שככה קצת מכיר את צרפת יודע שצרפת זה פריז ופריז זה צרפת, או יותר נכון, בצרפת יש את פריז ויש את כל השאר זה פריפריה, פחות או יותר. והוא מזהה שגם המשטר של המלך במאות שהיה לפני המהפכה הלך ונהיה יותר ויותר ויותר ריכוזי, וככה ברגע אחד היה אפשר לעשות מהפכה בפריז ומיד השתלטת על כל צרפת. ובאותה מידה גם סין היא ריכוזית מאוד מאוד, והרבה מאוד הוגים צרפתים העריצו אותה לריכוזיות שלה, וגם בסין עד היום אנחנו רואים משטר ריכוזי, החל ממאו צטונג ואחורה לקיסרים וקדימה לקיסרים החדשים של המפלגה הקומוניסטית.
כן, אז פה בעצם טוקוויל בספר השני שלו, המשטר שהיה והמהפכה, עשה עבודה של היסטוריון ממש, כתב, ישב בארכיון של הרישומים של הדיונים לפני המהפכה, והספר השני שלו הוא תוצאה ממחקר היסטורי מאוד מאוד מקיף, ולכן הביקורת שלו כלפי המהפכה הצרפתית היא הרבה יותר מלומדת והרבה יותר מתוחכמת מזו של אדמונד ברק, ומספר פעמים בספר שלו טוקוויל אומר, ברק לא יודע מה הוא מדבר בכלל, השלטון הצרפתי המלוכני היה סופר ריכוזי, וכל מה שהמהפכה עשתה, זה לאמר אותו ממלאכותי קתולי למהפכנים, זאת אומרת, זה פשוט, הוא אומר, הם לא ימצאו שום דבר, אבל הוא אומר יותר מזה, הוא לא רק אומר שהשלטון המהפכני פשוט ירש מבנה שכבר היה קיים, ואתה לוקח למשל אצלנו, אנחנו ישנו את המושג הזה של היועץ המשפטי לממשלה, כן? אז בצופת זה היועץ המשפטי למדינה, הקונסי דטה, אז תחת המלוכה זה הקונסי דרועה, מועצת המלך, זה הפך למועצת המדינה, אבל זה אותו דבר בדיוק. הוא אומר, השלטון היה סופר ריכוזי, גם בתקופת המלוכה, אבל הוא אומר דבר נוסף, הוא אומר בעצם, הפילוסופים הצרפתים, לא התעניינו בכלל בחירות, הם רצו במדינה סופר חזקה, רק שהם עשו לה מין גיור במחאות כפולות, מקתולית לאתאיסטית, זה הכל, אבל הם לא היו מעוניינים בפיזור סמכויות ובבלמים ואיזונים, ממש לא, הם רצו שלטון חזק, למה? כדי לכפות על הרוב רעיונות שהרוב לא רוצה בו, ופה טוקוויל תוקף אותם, הוא אומר דברים מאוד קשים, הוא אומר אנשים האלו, החירות זה הדבר האחרון שמעניין אותם.
וזה בדיוק אחד הדברים המעניינים, שגם מי שקצת מכיר היסטוריה של הרעיונות, רואה את זה כטרגדיה. זאת אומרת, באים אנשים, ובסתר ליבם הם אומרים, אנחנו רוצים מהפכה, אנחנו רוצים עולם ישן עדי יסוד נחריבה, עולם חדש נבנה, ואנחנו רואים ששוב ושוב, המהפכנים, או הרפורמטורים, באים מתוך התרבות שבה הם גדלו, וסך הכל די משחזרים את הדברים. זאת אומרת, הם משאירים את המבנה הקיים, הם משאירים את דרך ההתנהלות הקיימת, הם עושים כמה שינויים פה ושם, עורפים ראשים של הרבה מאוד אנשים שהם שונאים, אבל התרבות הפוליטית נשמרת אותו דבר בדיוק. ככה גם בארצות הברית. הייתה את ההזנחה המבורכת של האנגלים, שהם לא בדיוק שלטו בארצות הברית, הם שלטו מרחוק כזה במעט מאוד פקודות, ולא נתנו הרבה תקציבים, ואפשרו לאמריקאים לנהל את חייהם. האמריקאים מרדו בבריטים, והמשיכו איזה מין הזנחה מבורכת שכל מדינה לעצמה, כמובן אחר כך הם עשו את החוקה כאיזה תיקון, כי הם ראו שזה לא עובד, אבל אנחנו רואים הרבה פעמים שמירה על איזה שהם דברים מאוד מרכזיים בתרבות הפוליטית, שגם אחרי מהפכה וגם אחרי שהעם אומר, הנה אנחנו עכשיו מתחילים מחדש, אותם דברים נשמרים אחד לאחד.
כן, אבל אני חושב שצריך להבין פה, וכדי לחזור באמת לאימות הרעיוני בין ימין לשמאל, זה בסופו של דבר, למה טוקוויל אפשר היום לזהות אותו עם התרבות השמרנית בעצם? כי הוא בעצם אומר, אי אפשר לבנות מחדש מבנה פוליטי על בסיס רציונליים, זה לא עובד ככה, במובן הזה הוא שמרן, אבל הוא לא שמרן קתולי ריאקציונרי, הוא אומר, אני בעד חירות, דרך אגב, יש לו גם אמירה שהיא די מהפכנית בדמוקרטיה באמריקה, כי הוא אריסטוקרט, הוא נשאר אריסטוקרט, והוא אומר לאריסטוקרטיה, אתם צריכים לחבק את הדמוקרטיה, איך הוא פותר את הבעיה? הוא אומר בעצם, החירות הזאת, מה שאנחנו רואים בסוף המאה ה-18, הוא כותב את זה ככה, זה תוכנית אלוהית, ככה קרצה הקדוש ברוך הוא, ככה הוא כותב. אז הוא אומר בעצם, לכן אני כותב המאמר, הוא בעצם הרב קוק של האריסטוקרטיה הצרפתית, כי היחס שלו לדמוקרטיה, למרות שהוא אריסטוקרט, זה כמו היחס של הרב קוק לציונות החילונית. הוא אומר, אתם לא מבינים, זה חלק מתוכנית הגאולה, אז נכון שזה בא על החמור של המשיח, הוא השתולל, הגיוטינה, רובספייר וכו', אבל זה חלק מתוכנית אלוהית, אתם לא יכולים להתנגד לזה. מה שכן, זה שאם אתם רוצים עכשיו לבנות הכל מחדש, על פי מודלים תיאורטיים כמו הגינון הצרפתי, זה אסון, זה עוד יותר אסוני, כי זה לא עובד ככה, אדם זה לא מכונה. אבל כפי שהסברתי, הוא בעצם כאן אומר, טוען, שדווקא משום שהפילוסופים הצופתים הם לרובם אתאיסטים, אז הוא אומר, זה לא רק שהם הורסים את כל הבסיס של החברה, כי משום שכשאתה לוקח, אתה מנסה לקחת בכוח מהבן אדם את האמונה הדתית שלו, דרך אגב יש לו איזושהי הקיצה שמה, שמזכירה גם מה שאדמון ברק כותב במחשבות על המהפכה בצרפת, כשאדמון ברק אומר לבן השיח שלו, שאיתו הוא מתכתב, הוא אומר, אני שמעתי שאתם הולכים לבטל את ההשבעה לתנך לחיילים, אז על מה תשביעו אותם? על הספרים של דידרו, של אלון ברז, ואת כל האתאיסטים האלו? אם אתם תשלחו אותם לשדה הקרב, כן. אז טוביל אומר אותו דבר, החשיבות שהוא מייחס לדת, למסורת, לאמונה, כחלק מהדמוקרטיה, אומר, הפילוסופים ניסו להרוס את זה. אבל כפי שאמרתי, הוא אומר משהו עוד יותר מזה, הוא אומר בעצם, זה לא רק שאנשים האלו הם אתאיסטים, ושהם רוצים בעצם לבנות מחדש דבר שיהיה עוד יותר עודני. הוא אומר, כפי שאמרתי, שהם לא מתעניינים בכלל בחירות, כי הם לא רוצים באיזונים ובלמים, הם לא רוצים באנשים שיש להם מודעה דתית, שהם מוכנים למרוד נגד שלטון רודני, הם רוצים מדינה חזקה מאוד, כדי לנסות ולכפות את הרעיונות שלהם, כי מה לעשות, המציאות ואנשים, רובם לא רוצים ברעיונות האלו.
אחד הרעיונות החדשים, שבאמת הם המצאה של דה-טוקוויל, ולא רק איזו תובנה שלו, זה הסכנה בדמוקרטיה מעריצות הרוב. זאת אומרת, עריצות הרוב, הוא אומר, דווקא בדמוקרטיה היא הרבה יותר חזקה. כי אם נדמיין רגע את המשטר, את העריצות הרוב, או את החלטה של הרוב, או את החלטה של הממשלה, במשטר שהיה, כשהמלך כפה עליי משהו, אז הייתה לו סמכות מוסרית של מלך, כלומר, ידעת המלך פה נגדי, בסדר, אבל ידעת שהרבה פעמים ההמון והעם איתך. הוא אומר, בדמוקרטיה, כשהדמוקרטיה מחליטה משהו כנגדך, אז כל האנשים שסובבים אותך הם נגדך, ולך אין בעצם למי לפנות כדי למצוא מזור לנפשך, כי אתה אומר, כולם נגדי. איך הוא מתמודד עם זה? איך מתמודדים עם עריצות הרוב הזאת שכיום השמאל אומר, אל תדרסו אותנו, אל תרמסו אותנו, תנו לבגץ כוח שיפתור את בעיית עריצות הרוב. האם זה גם הפתרון של דה-טוקוויל?
אז הוא קודם כל מאוד מאוד מודאג מן התופעה הזאת של עריצות הרוב. והוא בעצם כותב את זה, הנה אני אצטט אותו ברשותך. מודה אני ומתוודא שאינני בטוח בכלל כלל ברוח החופש המפעמת לכאורה בבני דורי. רואה אני גם רואה שבימינו האומות נסערות ורוקשות, אך לא ברור לי שאומנם נעשו ליברליות, ויראה אני שבתום הטלטלות הללו מזעזות את כיסאות המלוכה, ימצא כוחם של השליטים גדול משהיה. אילו הייתי אופטימי, לא הייתי כותב את החיבור שקראתם כאן. קודם כל הוא אומר, הוא כותב בשלטון שהיה והמהפכה, שבתקופת המלוכה הצרפתית, בתי המשפט היו יותר עצמאים מאשר אחרי המהפכה. דבר מעניין, הוא אומר, בתי המשפט היו עצמאים. אבל היה איזשהו כבוד, יראת כבוד כלפי המלך. מצד שני, היה לך גם את הכמורה ואת הכנסייה ובתי משפט עצמאים, אבל הוא אומר, בעידן של, כשזה המדינה, המנהל, עם כל הכוחות האלו, זה עוד יותר מסוכן. כי בעצם, בשם המנהל, כן? אתה יודע, כשבאחד הכבוד בין הצבא הצרפתי לבין הצבאות הגרמנים בתקופת המהפכה, באחד הקרבות הצרפתים בקרב של ולמי ניצחו וצעקו בסוף הקרב, יחיה הלאום, ויב לנשיון, והפילוסוף הגרמני פיכטה אמר, זה עידן חדש בהיסטוריה, ולדעתי זה אפילו יותר מסוכן, כשאנשים צועקים יחיה הלאום, זה מפחיד אותי יותר מאשר כשהם צועקים יחיה המלך, כי זה יותר מופשט, ואנשים מוכנים כנראה להשתגע יותר בשביל משהו מופשט מאשר משהו קונקרטי. זה בדיוק מה שטוביל אומר.
אולי יש כאן אפילו איזה מחשבה שהמדינה היא סוג של גאולה, היא סוג של אלוהים, והחוק הוא סוג של תיקון העולם.
בצרפתית, אתה יודע, יש אותיות הלטיניות, יש את האותיות הקטנות והאותיות הגדולות. אז האובייקטים כותבים את זה בצרפתית, לא שלא כמו בגרמנית, דרך אגב, אבל בצרפתית זה, אם אתה כותב את זה עם אות קטנה. יש רק מילה אחת שהיא אובייקט ולא בן אדם שכותבים בצרפתית עם עוד גדולה, וזה המילה אתה, מדינה. הביטוי מדינת הרווחה בצרפתית זה אתה פרובידנס, מדינת הגאולה או השגחה. זה מונחים דתיים.
אז כמו שאומרים בגיאומטריה, מה שהיה צריך להוכיח, כי לא הכרתי את זה.
בדיוק. יפה. דרך אגב, כל שפה מגלמת בתוכה את הסודות של המנטליות של אותו עם, שממנה השפה הזאת יצאה. אז כפי שהצרפתים קודמים רק מילה אחת של אובייקט עם עוד גדולה, וזה מילה מדינה, אז באנגלית יש רק מילה אחת של אובייקט, שלא מתייחסים אליה עם המילה את, אלא עם המילה שי, וזה ספינה. כי בתרבות האנגלית, לספינה יש מעמד כמעט של בן אדם. אומרים שי, לא את.
אז בעצם אפשר לומר שבוויכוח הפוליטי של היום, הדתיים או הימנים או השמרנים לוקחים לשמאל את הגאולה, ולכן אולי יש מתח כל כך גדול סביב חזון הגאולה. כלומר, יש לנו כאן שיח דתי בין דתיים מימין לדתיים משמאל, כמו שהייק אמר, סוציאליסטים מכל המפלגות. צד אחד מהמפה הפוליטית לוקח את החזון הגאולי, את החזון המשיחי, מהצד השני.
אני לא בטוח, כי בסופו של דבר, קודם כל שטוקוויל מדבר על דת, הוא לא מדבר במושגים של גאולה ושל משיח, אלא יותר של איזונים ובלמים מול הכוח של המדינה. אבל אין ספק שרעיונות של חזון, של גאולה, אפשר בהחלט לצאת להם ביטויים חילוניים, כפי שקרה הרבה פעמים בהיסטוריה, אבל בסופו של דבר, כשהקומר, שהיה גם המורה של לואי 14, בוסיוה, כותב את כל הספר שלו על המשמעות של ההיסטוריה, הוא אומר להיסטוריה יש כיוון שהקדוש ברוך הוא רצה אותו, אז באים אחריו הוגים צרפתים חילונים, כמו אוגוסט קונט, בעצם קופה איזושהי חילוניזציה על המושג הזה, אבל הוא אומר, גם מדבר על כיוון של היסטוריה, לא כרצון האל, אלא כאיזושהי מכונה כזאת דטרמיניסטית, שאצל הגל זה הגייסט, אצל מרקס זה המאבק בין מעמדות, אבל יש עדיין את החזון הזה של איזושהי גאולה, שיש לו כל מיני גלגולים, זה יכול לבוא מתפיסה דתית, זה יכול לבוא מתפיסה חילונית, אבל כדי לחזור למה שאמרנו מקודם, בעצם גם המרקסיזם, גם היום האורתודוקסיה הפוסט-מודרנית בקמפוסים בארצות הברית, אלו גם סוגים של דתות שפשוט לא מודעות לדתיות שלהם.
אז אחרי שבעצם תיארנו את הבעיה בעריצות הרוב, או את למה עריצות הרוב כל כך באה לידי ביטוי בדמוקרטיה, ולמה הבעיה הזאת היא מחריפה בדמוקרטיה, מה הפתרונות שהאמריקאים מצאו לעריצות הרוב? האם גם להם יש איזה בגץ כזה שדואג לזה שהמיעוט לא ירמס, והג'ינג'ים לא יצאו להורג?
אז בעצם, לכן טוקוויל מדבר הרבה על הצורך באיזונים ובלמים. אז דיברנו כבר על החשיבות שהוא מייחס לדת ולקפיטליזם, לעובדה שבעצם הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר בעיניו, הדמוקרטיה זה בעצם מעשה אלוהי, זה רצון האל, אבל הוא גם אומר זה משהו גם מאוד פרקטי, כי כאשר אנשים החיים על גורלם, וכאשר החלטות מתקבלות על פי רוב, אז זה נוצר בדרך כלל שאנשים יפגעו בעצמם, באינטרס שלהם עצמם, זה הגיוני. אבל בעצם הוא מדבר באמת על החשיבות של פיזור הכוח. כי מטבע הדברים, טבע האדם, וזה גם מה שהופך טוקוויל לשמרן, הוא לא סומך על טבע האדם, והוא גם לא חושב בניגוד למה שקורה בחוגים שלנו חלק מהחוגים שלנו, הוא לא חושב שמשפטנים הם זן אחר של המין האנושי, הוא חושב שטבע האדם הוא אותו טבע האדם, בין אם אתה משפטן או פוליטיקאי או פקיד, ולכן אסור לתת יותר כוח לאנשים כאלו אחרים, אלא פשוט לפזר את הכוח, ליצור איזונים ובלמים, כפי שכותב גם מונטסקיו ברוח החוקים, על מנת שלא תוכל לנצל את הכוח לרע, צריך שמטבע הדברים, הכוח יעצור את הכוח. וזה הפתרון גם של טוקוויל, פיזור הכוח ואיזונים ובלמים, משום שכאמור הוא לא סומך על הכוונות הטובות של אף אחד, של אף אדם, וכאמור זה לא משנה, לכן הוא כמובן לא היה, הוא לא היה כמובן מסכים עם השיטה הזאת של שומרי הסף, הוא לא חושב שיש מלאכי שרת קטגוריה אחרת של אנשים, הוא אצל אפלטון, זה הפילוסוף המלך, שרואים את האור שאף אחד אחר לא רואה, לא, לא, אין דבר כזה, כולם אותו דבר, כולם בני אדם, ואני תמיד אוהב לצטט, אתה יודע, במחלוקת העקרונית, הפילוסופית, בין ההוגים השמרנים והליברליים, האופטימיים או היותר פסימיים, המחלוקת היא גם על טבע אדם, האם אתה אדם הוא טוב או רע מטבעו מהותו, כן, גם רוסו וגם הובס מדברים על, כן, גם רוסו וגם הובס מדברים על מצב היפותטי של מצב הטבע, אצל הובס זה גנום, אצל רוסו זה גן עדן, פשוט משום שיש להם מחלוקת על טבע אדם, אז למחלוקת אני תמיד אוהב לצטט את מי שלדעתי הכריע את המחלוקת הזאת, מתוך אמירה דיחה, ראש ממשלת איטליה לשעבר, בשנות ה-90, ג'וליו אנדריאוטי, שנהג לומר, אני מצטט, כשאתה חושב דברים רעים על אנשים, או כשאתה יוצא מנקודת הנחה הפסימית ביותר על אנשים, אתה אמנם חוטא, אבל אתה גם בדרך כלל צודק.
ובכל זאת, תוקביל מזהה שכשאתה מפזר את הכוח, חברה, עלולה להיווצר חברה אנושית שמורכבת מאנשים בודדים, קטנים, שכשהם מפוזרים וכשהם לא מתאגדים, הם הכי פגיעים לשלטון רודני וקופייני. זאת אומרת, אם נפתור את בעיית הריצות הרוב על ידי ביזור הכוח, על ידי זה שיהיה לכל אחד קצת כוח, בסופו של דבר, מכיוון והכישרונות של אנשים הם שונים, יבואו אנשים שהם יותר מוכשרים, שהם מצליחים להשיג הרבה מאוד כוח, ויצליחו לרמוס את כל החיים הבודדים, כי כל אחד שהוא בודד הוא חלש מאוד.
זה לא בדיוק מה שמדאיג אותו. מה שמדאיג אותו זה יותר שאנחנו נהפוך לזומבים. זה דבר שמאוד מאוד מדאיג אותו, הוא מדבר על זה הרבה. הוא אומר בעצם, בתקופה שלי, של ההורים שלי, הייתה איזושהי התלהבות כזאת, בשביל רעיונות גדולים, אנשים היו מוכנים להכחיב את עצמם, אבל הוא חושש ממצב שבה הדמוקרטיה היא בעצם קורבן להצלחתה, שכל אחד כל כך עסוק בחייו הפחתיים, במה שנקרא תופעה של מידל קלאס, שכל אחד עסוק בעבודתו, מרוצה מחייו, הוא אומר זה גם מסוכן, כי כולם אותו דבר, והוא אומר אתם הופכים לזומבים בלי להיות מודעים לך בכלל, ולא אכפת לכם מכלום, חוץ מהחיים היומיומיים שלכם, והוא מאוד מודאג מזה, הוא מאוד מודאג מזה, הוא אומר, אני מסתכל, הנה, אני אצטט אותו עוד פעם, תרשה לי, מעביר אני לנגד עיניי את ההמון העצום הזה, המורכב יצורים דומים, המון ששום דבר אינו מתחומם בו, ואינו משתפל בו, מראה האחידות הכללית הזאת, מעציב אותי ומקפיא את דמי, ואני מתפתה להתגעגע לחברה שאיננה עוד. זאת אומרת, הוא אומר פה, הוא בעצם חושש מאוד מהתופעה של החברה המודרנית, של האחידות הזאת, של אנשים שהופכים למין זומבים בלי להיות מודעים לכך, שכבר לא מתעניינים ברעיונות חדשים, ולא מתלהבים לשום דבר. והוא אומר, וכאן זה עוד יותר מסוכן, משום שבמדינה המודרנית, עם המנהל החזק הזה, אז בלי שאתה מודע לכך, פתאום הוא קופה לך, אתה לא מרגיש את זה, זה כמו הניסוי הידוע של הצפרדע שמבשלים אותו לאט לאט. אתה אפילו לא מודע לך שהמדינה והמינהל החזק הזה מבשל אותך, כי הוא עושה את זה לאט לאט, ואתה הפכת לזומבי, חצי מבושן, וזה מאוד מדאיג אותו.
לפני שנגיע לפתרונות של דה-טוקוויל מהזומביות הזאת, הוא אומר משהו שאני חושב שהרבה מאיתנו מרגישים בזמן מערכות בחירות. אני מצטט מעמוד 764 בדמוקרטיה באמריקה. במשטר זה, במשטר הדמוקרטי, יוצאים האזרחים לרגע קט ממצב התלות שלהם כדי לבחור את אדונם, והם חוזרים להיות תלויים כשהיו. זאת אומרת, אנחנו בבחירות לרגע אחד בוחרים מי האדון שלנו, ומיד אחרי הבחירות אנחנו מצפים שאותו אדון יפתור לנו את כל בעיות החיים. אנחנו לא מצפים שאנחנו נפתור את הבעיות של עצמנו, אלא אנחנו בוחרים, אולי שוב אם נחזור על השפה הדתית של, שדיברנו עליה לפני כמה דקות, אנחנו בוחרים גואל, ואחרי שהגואל הזה יבטיח, ואת כל ההבטחות בחירות היפות והטובות של שינוי סדר עדיפויות, וכל מיני דברים יפים, אנחנו חוזרים להיות שוב העבדים הקטנים, או שוב האנשים הלא עצמאים, כי אנחנו מצפים שמישהו אחר בעצם יהיה האפוטרופוס שלנו, כך הוא גם קורא למשטר הדמוקרטי, שלטון אדיר והאפוטרופוסי, המקבל עליו להבטיח את הנאותיהם, ולהשגיח על גורלם לבדו. היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
טוב, במדינת ישראל מצאנו לזה פתרון, יש לנו בחירות כל 6 חודשים, כן? אבל... לא, אני חושב שטוקוויל, דרך אגב, הוא גם כותב, אני מצטט אותו גם בדמוקרטיה באמריקה, הוא בעצם אומר, הוא מדבר אל האחיו האריסטוקרטי, הוא אומר, טוב, תחבקו את הדמוקרטיה, כי זה רצון האל, אבל אל תתעסקו בפוליטיקה מודרנית, כי זה לא בשבילכם, זה לא בשבילנו. למרות שהוא קצת התעסק בפוליטיקה, הוא היה מעורב בפוליטיקה השנייה, ברפובליקה השנייה בצרפת, אפילו שר חוץ, אבל... הוא גם כותב, הוא אומר, אנשים גדולים בדמוקרטיות, בפוליטיקה המודרנית, צצים רק בתקופות של משבר. וזה, אגב, זה נכון, הוא באמת, הוא ראה את הנולד, זאת אומרת, זה לא רק שהוא כותב בעמודים האחרונים של הדמוקרטיה באמריקה, שלדעתו, יום אחד, הוא כותב את זה יותר מ-100 שנה לפני תחילת המלחמה הקרה, שיום אחד ארצות הברית ורוסיה, ישלטו ביחד על גורל העולם, 100 שנה לפני המלחמה קרה, אבל הוא גם כותב בעצם שמנהיגים גדולים עם חזון, עם עקרונות ואומץ, זה מאוד נדיר בדמוקרטיה, זאת אומרת, רוב האנשים הם לא כאלו מוכשרים, אבל הוא אומר, כדי להיכנס למערכת הפוליטית, זה לא מושך בהכרח אנשים בעלי תכונות אצילות, אבל הוא אומר, בזמן משבר כן, ובאמת, אתה רואה את זה בהיסטוריה של הדמוקרטיות המודרניות, שפתאום צצים לך אנשים בזמן משבר, אבל בזמנים טובים, בדרך כלל זה לא מי יודע מה. ולכן הוא אומר בעצם, גם, מכאן גם את החשיבות שהוא מייחס לחברה האזרחית, מה שאנחנו קוראים היום עמותות, שאתה צריך להיות מעורב לא רק בבחירות, אלא בניהול עצמי של עצמך, זאת אומרת, יש לך נציגים, כי אתה לא יכול, אנחנו לא באתונה ש... עם דמוקרטיה ישירה, אבל בסופו של דבר זה לא נגמר כמובן בבחירת הנציגים שלך. ולכן הוא אומר, הוא מודאג מן האדישות. הוא אומר, אני מקווה שאנשים ימשיכו להיות פעילים ומואבים בימי יומיום שלהם, שהם לא סתם ישימו את הפתק כל איקס שנים ויחזרו לשגרה שלהם, כי זה מסוכן בינם.
אז באמת נגעת כאן בפתרון אחד שהוא מוצא לעריצות הרוב או לאדישות הזאת שאנחנו מזהים בתקופות דמוקרטיות, וזה באמת העמותות. הוא מדבר על משהו מאוד מאוד מעניין, הוא אומר, ראיתי בארצות הברית חבורה של אנשים שאמרו אנחנו לא רוצים לשתות אלכוהול ואנחנו רוצים להתנזר, אז הם התחילו לעשות מסע שכנוע ולהתאגד בעמותה ולנסות לשכנע את חבריהם גם הם להתנזר מאלכוהול. אנחנו מכירים תנועות כאלה בארצות הברית עד היום שהם לא שותים, שרואים את האלכוהול כדבר מאוד בעייתי. הוא אומר, משער אני, מה היו עושים? אותם אנשים בצרפת, הם היו שולחים מכתבים לממשלה, שהיא תסגור את המסבעות בכל רחבי הממלכה, והוא אומר, אם זה היה קורה באנגליה, היו פונים לאיזה אציל, כי לאציל יש איזשהו כוח מוסרי, והחברה שם פועלת דרך אצילים. אפשר לומר, בהשוואה לישראל, ישראל יותר דומה לצרפת, כלומר האזרחות, נקרא לזה המכובדת, מישהו אזרח פעיל, הוא שולח מכתב לממשלה, הוא מגיש עתירות, ובחברה הדתית פונים להציל, פונים לרב שהוא דמות שדרכה מקדמים עניינים. בחברה הדתית יש פחות את העניין שכל אחד יקדם את הדברים שלו, ויותר עניין של לפעול דרך הרב. כמובן ככל שהקהילה יותר דתית, כך היא יותר פונה לרב, וככל שהיא יותר ליברלית, הרב הוא יותר בשביל לתת דבר תורה בין מנחה למעריב.
כן, זה בהחלט, הוא מתפעל מההתנהלות הזאת בארצות הברית, הוא אומר אנשים רוצים משהו, אז הם מתארגנים, הם לא צריכים לשנות מיד למדינה, שהמדינה תגיד לכולם איך לעשות ולאסור את דברים אחרים. אתה לא רוצה לשתות אלכוהול, אל תשתה אלכוהול, אתה רוצה להקים עמותה נגד אלכוהול, תקים עמותה נגד אלכוהול, אל תנסה לכפות את אורך החיים שלך על כולם. אבל מה שמעניין דווקא בארצות הברית בשנים האחרונות, זה שאנחנו רואים איפה ואיפה בליברליות הזאת כביכול, משום שאתה באמת רואה, לפעמים אנשים מתארגנים בכל מיני דברים, בין אם זה אורך חיים שלהם, אבל הם מנסים כן לכפות על זה על אחרים, לא באמצעות המדינה, אלא באמצעות מין תעמולה, זאת אומרת שאם אתה אוכל דבר כזה, אז אתה לא בסדר, אם אתה אם אתה קונה את המוצר הזה מהמדינה הזאת, אתה לא בסדר. זאת אומרת, במיוחד בעידן של הרשתות החברתיות, זה הפך לסוג אחר של רודנות, של שיימינג, שאיך זה יכול להיות שאתה אוכל ככה, או מתנהג ככה, וזה מעניין דרך אגב בעידן המודרני בארצות הברית, שיש מצד אחד מתירנות מוחלטת בחיי המין, אסור בעצם להגיד, להגביל בן אדם מבחינת החיים המיניים שלו, הכל פרוץ, הכל מותר, אבל בענייני אוכל לעומת זאת, יש פה ממסד של כומרות רשמית, שאומרים לך מה אתה יכול לאכול, מה לא לאכול, וזה דבר מעניין, זאת אומרת שזה נחשב בחוגים הרדיקליים היום בארצות הברית, מותר להגיד לאנשים מה לשים, זאת אומרת, אסור להגיד לאנשים איך להתנהג בחדר שלהם, אבל מותר להגיד להם מה לאכול ומה לא לאכול. זאת אומרת, אני לא חושב שתוקביל חשב על זה בזמנו, אבל עובדה שגם בחברה האמריקאית, שבה אנשים בעצם כשהם רוצים לקדם איזושהי אג'נדה, עושים את זה בצורה וולונטרית, אבל בעידן המודרני של הרשתות החברתיות, הם לא מסתפקים בזה, אלא מנסים בעצם לכפות את אורך החיים שלהם על כולם, באמצעות שיימינג, ובעצם איזושהי רודנות אינטלקטואלית.
והפתרון השני להריזות הרוב זה משהו שהוא בהחלט לא סקסי, לא מעניין, והרבה אנשים בכלל לא מתעניינים בו, והוא חשיבותן של רשויות מקומיות. אנחנו רואים בזמנו של דה תוקביל, הרשויות המקומיות היו דבר מאוד מאוד חזק, ועדיין אין בכלל מה להשוות את בוסטון לתל אביב. זאת אומרת, רמת העצמאות שיש לעיר בארצות הברית, בתכנון ובנייה, בקביעת מיסים, בקביעת איזה מיסים בא להם? האם בא להם רק מס קנייה, או גם ארנונה, או איזה שירותים לתת, איזה שירותים לא לתת? ובישראל התקציב נקבע מלמעלה בירושלים, שר הפנים, שהוא בעצמו לא נבחר ציבור, הוא ממונה על ידי הכנסת, הוא בוחר את ראשי המחוז שלנו, את ראש מחוז ירושלים, ראש מחוז תל אביב, ראש מחוז מרכז, ואילו בארצות הברית, כל החבר'ה האלה הם נבחרי ציבור, והוא רואה את הרשויות המקומיות כגורם שמבטל את עריצות הרוב, כי בעצם אם לא טוב לי במקום אחד שבו יש יותר מדי קתולים, לא מת עליהם, אני עובר למקום פרוטסטנטי, או אם אני במקום שיש יותר מדי טבעונים, אני עובר לטקסס, וזה אולי יכול להיות משהו שאם אנחנו בישראל נאמץ קצת ממנו, יכול לפתור הרבה מאוד מהבעיות החברתיות שיש לנו, גם לגבי שבת, גם לגבי דת ומדינה, גם לגבי מיסים ושירותים חברתיים.
בהחלט, תראה, מדינת ישראל, רוב האבות המייסדים שלנו, לא באו מאנגליה, אלא יותר מרוסיה. והגישה הזאת של הריכוזיות, של האוטוריטריות, זה דבר שנשאר עד היום. ואני חושב שבהחלט החשיבות של הרשויות המקומיות, כפי שתיארת את זה יפה, אתה לא מרוצה במקום אחר, אתה בא למקום שני, ומדוע המדינה צריכה, דרך אגב, עוד דבר שהוא דומה מאוד לצרפת, הריכוזיות הזאת של הממשלה בפריז, שטוקוויל מתאר אותה, אומר קודם כל, בניגוד למה שברק טוען, זה לא התחיל עם המהפכה, זה כבר היה קיים לפני המהפכה, הריכוזיות הקיצונית הזאת, שכל הפקודות שמגיעות מפריז, וחלות על כל המדינה, אז הוא רואה את זה, זה משהו מסוכן, ואין ספק שבהקשר הישראלי, עם כל המחלוקות שיש בינינו בנושא של דת ומדינה, זה בהחלט פתרון חלקי, שכל השאלות האלו של פתיחת עסקים בשבת למשל, או תחבורה ציבורית בשבת, אלו דברים שצריך להחליט עליהם ברמה מקומית. למה משרד הפנים צריך להחליט בשביל כולם? יש מגוון, יש גיוון של אוכלוסיות שונות, של ערים שונות, ואלו דברים שצריכים זה מה שנקרא באנגלית subsidiarity, מה שאתה לא יכול, דברים שלהם אתה לא יכול להחליט ברמה מקומית, אז אתה מעביר את זה הלאה, אבל אם אתה כן יכול, אז למה להעביר את זה הלאה? ובעצם, כאמור, כל מה שקשור, כמובן שבמדינות פדרליות הגדולות, שבהן יש סמכויות למדינות עצמם, אז זה מובן מאליו, אבל במדינות כמו שלנו, שהיא לא פדרלית, אז הסמכויות, אתה לא יכול להביא סמכויות למדינות שלא קיימות, אלא גם, אלא לרשויות מקומיות, לערים בעצם. ואני בהחלט חושב שזה דבר שצריך לעשות אותו במדינת ישראל, להעביר יותר סמכויות באמת לרשויות מקומיות, ושהכרעות בשאלות של דת ומדינה, של תחבורה ציבורית, של עסקים בשבת, אלו דברים שצריכים להחליט עליהם בקונסנסוס ברמה של ערים ושעות מקומיות ולא של משרד הפנים.
עוד דבר שמהווה הרשות המקומיות, שהוא דווקא דבר מאוד מאוד נחמד ושלווי שהיה אותו יותר אצלנו, זה בעצם בית גידול לפוליטיקאים. זאת אומרת, פוליטיקאי לא אמור לבוא מהצבא, מארגון אוטוריטרי ולהשתלט על הפוליטיקה, להקים מפלגות ולזכות ב-40 מנדטים, כי אנחנו לא יודעים מי הוא, לא יודעים מה הוא, לא יודעים אם הוא מוצלח. פוליטיקאי ראוי, אמור לגדול ברמה המקומית, החל מוועד הבית שבו הוא גר, הוא מגיע למנהל המקומי ומשם לעירייה, הוא מצליח בתור חבר מועצה, מצליח בתור ראש עיר, ואז אנחנו יודעים שמדובר פוליטיקאי בסדר גודל, שיודע לנהל, שיודע לעשות דברים טוב, ורק משם הוא עובר לרמה המדינתית, אחרי שהוא הוכיח את עצמו בבית שלו, בדברים שהם יותר קרובים לתודעה של אנשים, כלומר, הרבה יותר קל לאנשים לראות, האם הפוליטיקאי שלו מוצלח בלדאוג לזה שהרחובות יהיו נקיים, שהעובדים בעירייה לא ישבטו, מאשר ביחסי חוץ וביטחון מול איראן, שאנחנו באמת לא מבינים יותר מדי בתחום הזה, והוא תחום שרחוק מהעין שלנו, והרבה פעמים גם רחוק מהלב.
כן, למרות שאתה יודע, במדינת ישראל היום, התסריט הזו של איש צבא, רמטכ"ל לשעבר, שמקים מפלגה וחוטף 40 מנדטים, השתמשת במספר 40 מנדטים, היום זה מתקרב יותר ל-4 מנדטים, שאנחנו יודעים, אבל תראה, אני חושב שאחד התופעות שאתה רואה בהחלט גם במדינות רבות בעולם, במיוחד במדינות שיש בהן בחירות אזוריות לפרלמנט, שאתה באמת רואה מנהיגים פוליטיים שצומחים בתוך מחוז שלהם. עכשיו, מדינת ישראל אין לנו בחירות מחוזיות לפרלמנט, משום שכל המדינה עצמה זה מחוז אחד. וזה בהחלט דבר שמקשה על התופעה הזאת של מנהיגים מקומיים שצומחים קודם כל במחוז שלהם, כנציגים של מחוז, ואז מתקדמים לאט לאט בפרלמנט, ומגיעים לרמה הלאומית. אני לא חושב דרך אגב שכל שרים וכל חברי כנסת צריכים להגיע מרשויות מקומיות, אין ספק שברשויות המקומיות זה חממה ובית ספר לניהול ומנהיגות, אבל יש כמובן הרבה דוגמאות, של פוליטיקאים ומדינאים שהיו מוצלחים, שצמחו ישירות מן הכנסת, ולמדו לאט לאט, והוכיחו את עצמם ברמת הניהול.
אז ככה, לקראת סיום, אני אשמח לקבל ממך איזו המלצה לספר, סרט, פודקאסט, שיר, כל מה שבא לך. בינתיים, כדי שיהיה לך קצת זמן לחשוב, הייתי רוצה להמליץ על מאמר מעולה שנכתב בגיליון האחרון של השילוח, על ידי עקיבא ביגמן, שבו הוא מנתח את הבעיות וגם את המרקם הקיים של החברה הבדואית, כאיזה ניסיון להתמודד עם בעיית המשילות בנגב.
כן, אז דווקא מבחינת, טוב, קודם כל הספר, אני הייתי ממליץ כמובן על הספר שלי, כן, הכוכב והשבט.
בבקשה.
אבל האמת היא שמבין הספרים הרבים שאני קורא כרגע, אני קיבלתי במתנה דווקא מהבן שלו, האוטוביוגרפיה של חיים הרצוג, אני מאוד ממליץ עליה, צריך לרתק, קיבלתי את זה מיצחק הרצוג, זה מגלם באמת את ההיסטוריה היהודית, שבאמת ילד יהודי שנולד, שגדל באירלנד, והפך לקצין בצבא בריטי, שהאבא שלו היה רב ראשי של היישוב, סיפור פשוט מרתק, אני מאוד מאוד נהנה מהספר הזה.
תודה רבה.
תודה לך.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.